חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים שלנו. השבוע אנחנו קוראים פרשת תזריע, ואני רוצה לעמוד מהי העבירה הכי חמורה בתורה. פרשתנו מדברת, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, אז הוא הולך לכהן, והתורה מצוות הכהן, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. יש לו תהליך. וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות וכולי, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת, את הציפור החיה ייקח אותה עם העץ ארז וכולי, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. כמובן שהוא מזים והיזה על המטהר מן המצרעת שבע פעמים, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. ובנוסף לכך, ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו, את זקנו, גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח וכולי, ורחץ במים וטהר. ומה יעשה בתקופה שהוא עדיין מצורע? מצווה התורה, הצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים, דהיינו כמו אבל קרועים, ראשו יהיה פרוע ולא מסתפר, ותמה תמה יקרא. הוא צריך לצעוק לכל מי שבא להתקרב אליו, לא 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 להתקרב, הוא תמה. כל ימי הנגע בדד יישב מחוץ למחנה מושבו. צופים מאזינים יקרים, כשקוראים פה את כל התהליך של אדם מצורע שפרח בעור בשרו איזה צרעת, שיכולה להיות שאת, יכולה להיות ספחת, יכולה להיות בהרת, הוא נטמע, ויש לו הליך עד שהצרעת החלוף ממנו. אומרת לנו התורה, כדי לטהר אותו צריך להביא קודם כל קורבן. איזה קורבן הוא מביא? שתי ציפורים. שתי ציפורים, ואחת שוחטים ואחת טובלים בדם של השחוטה ושולח אותה, מזים עליו, והוא מחכה שבעה ימים, אחרי זה מגלחים לו את כל הראש, את כל הזקן, את הגבות, את לא משאירים לו כלום, כלום, שום שערה בגוף. חתיכת בשר עושים לו ממש, פשוט לוקחים בשר מהאטליז, חלק. וזה ההליך של הטהרה שלו. וכל זמן שיש לו את הצרעת, הוא חייב להכריז שלא יתקרבו אליו. תמה, אני תמה, אל תתקרבו אליי. ואיפה הוא צריך לשבת? מחוץ למחנה, בודד. תראו איזה הליך. עלינו להבין את כל ההליך הזה שהתורה משנה, שלא מצאנו בשום עבירה, בשום מקרה, שהתורה מבקשת מאיתנו כאלה דברים משונים. בואו נתחיל להתבונן קצת מה שהתורה אומרת. ראשית, מה זה צרעת? התורה כותבת לנו שאת או ספחת או בהרת. אתם יודעים מה הפירוש הדברים האלה? הגמרא אומרת שזה הכל צבע לבן. רק בצבע לבן יש דרגות בלובן. זה צריך להיות מומחיות. לדעת את סוג הלובן, למה לשייך אותו. זו הייתה המומחיות של הכהנים. אבל כולם צבע לבן. גם השאת, גם הספחת, גם הבהרת, רק ברמות שונות של לובן. וזה המסמל את הצרעת. שימו לב, דבר מעניין, הפוך מכל המוסכמות התורניות, שבעצם אם נתבונן, כשרוצים לבטות את הביטוי של כפרת עוונות של האדם, איך אומר הנביא ישעיה בפרק א' פסוק י"ח, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. הלובן הוא מסמל טוהר. ואילו פה אנחנו לוקחים את הלובן בדיוק הפוך. מסמל את הצרעת ואת הטומאה. מוזר. אתם יודעים מה ביום הכיפורים, מתי הכהן יודע, הכהן הגדול יודע שהעם ישראל ברוך השם התחפר להם ביום הכיפורים העוונות? שמים לשון של זהורית בצבע אדמדם, וכשלוקחים את השעיר לעזאזל, מה קורה? מתחולל נס, אותו זהורית אדומה הופכת ללבן. וואי, סימן שהעם ישראל טהור, לבן. לבן זה סמל הטהרה, סמל החסד, סמל הרחמים. איך לקחו פה את הצבעים הלבנים האלה, הפכו אותם לצרעת שמסמלת את הטומאה? מה ההסבר? שנית, התורה מצווה פה משהו מוזר. איזה קורבן? תביא שתי ציפורים. אוקיי. למה, מה הקשר לציפורים? למה לא להביא איזה כבש, עגל? למה שתי ציפורים? אבל הבאת כבר שתי ציפורים. מה עושים? שוחטים אחת, ואחת מה עושים? טובלים אותה בדם, וכאלה, תלכי לחופש. אז מה הבאת אותה? אתה לא שוחט אותה. מה, בשביל לטבול אותה בדם? מה הפשט? מה הסבר לדברים? למה התהליך הזה שלא מוסבר? אם כבר תשחוט אותם. גם אנחנו צריכים להבין למה התורה כל כך, כדי לטהר אותו, אף עבירה שאדם עשה, כל העבירות כשאדם רוצה לחפר על העבירות ולהביא קורבנות, אשם, חטאת, לא משנה, כל הקורבנות וכל העבירות, מי מצריך אותו עכשיו איזה תספורת ולא תספורת? תגלחת להפוך אותו לגוש בשר. תחשבו, בן אדם, בגיל 70, בגיל 60, כולו הולך עם זקן, עם לבוש, הכל, פתאום אתה בא, אחרי שהוא עובר צרעת, שמים אותו בודד מחוץ למחנה, מגיע עכשיו הזמן לטהר אותו, מה עושים לו? השם ישמור. חתיכת בשר, מבריק. הוא הופך להיות מראה. אין שפם, אין זקן, אין גבות, אפילו את הגבות מורדים לו. שלא ייראה שום, הכל בשר, בשר. איזה קרחת, מקורחת כזאת, מסביב, מכל הכיוונים. יש את המקורחים, אתם יודעים, שאוהבים. אבל אפילו המקורחים אוהבים לשיר, גבות, שפה, משהו. שיראו שיש פה בן אדם, שלא יטעו. אבל פה מגולח עד הסוף. איזה שינוי זה. למה התורה ככה מבקשת? תחשבו, מסכן הבן אדם הזה, מחר הוא יוצא, מתארים אותו. איך הוא יבוא לבית הכנסת, תגידו לי? פתאום רואה איזה אחד אחד בשר. מקודם היו רואים אדם מבוגר, זקן, קמים לפניו, מכבדים אותו. נכנס לנו פה איזה גוש בשר. מאיפה זה? איזה ביזיון, איזו השפלה. אין לה אח ורע. למה התורה מתעללת ככה בבני אדם? מה ההסבר לתקנה הזאת? איזה טהרה זאת? וגם למה התורה הולכת, אף עבירה לא כתוב, לך תושיב אותו מחוץ למחנה שישב בדעת, הוא צריך לצעוק כשהוא תמה, לא כתוב כאלה דברים. גם אחרים תמיים, לא יושבים, והם צועקים וכדומה. הוא צריך להכריז על עצמו לשבת בודד. דווקא כל השינויים האלה מובילים אותנו להתעורר בחשיבה נכונה, ולראות מה התורה מבקשת מאיתנו. אחד הדברים לצערנו הרב, שאנחנו בתקופה שלנו במיוחד חשים את זה מאוד מאוד מאוד, כל העולם חש את זה, זהו המושג שהושרש, חופש הדיבור, זה דמוקרטיה. הדמוקרטיה זה חופש הדיבור. זכות הציבור לדעת, ובקיצור, הכל פתוח. אפשר לדבר, אפשר לעלות, אפשר להציף, כל דבר שעולה הרוחך. זה איום ונורא. החורבן שבדבר הזה, שבעצם חופש הדיבור, כאילו לשיטתם, זהו דמוקרטיה וחברת קינה, זהו החורבן לחברה הכי גדול שיכול להיות. כיוון שעליהם אמר כבר דוד המלך, אשר שננו כחרב לשונם, שננו לשונם כמו נחש, חמה תחשוב. או הנביא ירמיה שאומר על לשונו של האדם, חץ שחוט לשונם מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים מרבו. הפך חופש הדיבור לחרבות, סכינים, חצים, שבעצם רוצחים בני אדם. אתה מצליח לעלות ולהציף איזה פרשייה על בן אדם בתקשורת, חופש הדיבור, אוי ואבוי מי יגע בפרה הקדושה של חופש הדיבור, אתה פוגע בדמוקרטיה. אבל מה קורה לבן אדם? מה קורה למשפחה של הבן אדם? רוצחים אותו, הורגים אותו. עוד לא יודעים אפילו מה זה, עוד לא יודעים מה קורה. מספיק שיש משהו, וואי, איזה רטינג יש להודעה הזאת. עולה בסולם ריכטר הכי גבוהה שיכולה להיות. כולם, יאללה, צפיות ללא גבולות. שיצפו בשיעורים, בדברי תורה, צפים בלשון הרע. איזה רכילות, איזה הוצאת שם רע. הרי רוב הפעמים, מכל הפרשיות שמעוררים, מה יוצא מכל ההר הזה? אפילו לא אכבר קטן. זה חופש הדיבור. זה הפרה הקדושה של חופש הדיבור. זה כשבן אדם פשוט משתמש בכוח של הדיבור, הוא משתלח, פוגע, הורס, שוחט, מה לא עושה. נזקים בלתי הפיכים, רחמנא ליצלן. המשפחה מתמוטטת. זה חופש הדיבור. זה הפרה הקדושה. אבל התורה רוצה ללמד אותנו נגד כל הדמוקרטיה המדומה הזאת. נגד כל החופש הדיבור שהוא הפרה הרחמנא ליצלן הכי הרסנית לחברה התקינה. אתם יודעים מה הפרה הקדושה של בורא עולם? אהבת ישראל. אחדות. זה הפרה הקדושה. איך לדאוג ולחוס ולשמור על כבוד הזולת. לא לפגוע בו. זה הפרה הקדושה של בורא עולם. שאת זה בדיוק ההפך ממוסכמות החברה ותרבות המערב שהחדירה חופש הדיבור. תשימו לב. מתקוממים נגד ממשלה, איזה לשונות, איזה דיבורים, היא אומר רצח, מה לא? אין שום מגבלה, כי יש חופש הדיבור. ממיתים אסון על כולם, לא מעניין את אף אחד. מסכנים את כולם, לא מעניין את אף אחד. הכל בשם חופש הדיבור וזכות הציבור לדעת. התורה רוצה ללמד אותנו שבדרך הזאת אנחנו מחריבים את החברה. מחריבים והורסים את עם ישראל. ממיתים אסונות על עם ישראל, כמו שנסביר, בהתאם לאסונות שאנחנו חווים בתקופתנו. זה לא סתם. כי התורה אצלה, מה שמעניין אותה, זה בדיוק ההפך. אהבת ישראל. כל מילה צריכה להיות שקולה ומדודה. ואם אפשר להימנע ממנה עדיף, וכמה שפחות לדבר עוד יותר מצוין, כי צריך לדעת שאין שום יתר לשום רכילות ולשון הרע והוצאת שם רע. זה הדבר הכי מאוס בעיני בורא עולם. כל מילה יכולה לעשות אסון. ונפתח בסיפור עם החפץ חיים. החפץ חיים יצא פעם אחת, הם אחד הגדולים לאיזה מסע מסוים, וכשהגיעו למקום, לעיר שהם היו צריכים ללכת, לאיזו פעילות, אז לחפץ חיים הייתה אכסניה אצל אישה אחת, אלמנה, שהייתה צדקנית ביותר, מקפידה על הכשרויות כפי ממש רצונו, ושם תמיד היה מתאכסן אצלה. וכמובן כששמע שהחפץ חיים בא, היא עורכת את הבית בהתאם לכבוד גדול הדור שמגיע לביתה, ומכינה סעודת מלכים, והנה החפץ חיים הגיע עם אותו גדול והתארח בבית אותה אלמנה. וברוך השם ערכו לפניהם שולחן, והביאו כל המטעמים שהכינו להם, ולבעלת הבית הייתה לה עוזרת, שהיא הטבחית שלה, היא מכינה את הכל. והנה לאחר שגברו את הסעודה, נכנסת בעלת הבית ושואלת את הרבנים, את כבוד החפץ חיים, נו, הכל היה בסדר, היה מתאים, היה טוב, היה טעים, צריך משהו. ואז אותו גדול אומר, ברוך השם, היה נפלא, רק היה חסר קצת מלח, היה חסר מלח קצת באוכל. החפץ חיים רק שמע אותו שהוא אמר את השתי מילים האלה, חסר קצת מלח, הוא פשוט תפס את ראשו וצעק ואמר לו, אוי לי שבאתי איתך, אוי לי על הנסיעה הזאת, יותר טוב שלא היינו באים בכלל. איך עשת להגיד את השלושה המילים האלה, חסר קצת מלח? הוא נבהל. מה קרה לחפץ חיים? מה עשיתי? אמרתי, הכל נפלא, הכל טוב. היה חסר קצת מלח, הוא בגדיל. לא קרה כלום, למה הרב צריך לחוס כל כך? אמר לו, אתה אומר, אמרת רק ככה? אתה לא מבין מה שלושה מילים האלה עושות? אתה יודע איזה פגיעה אתה עושה? אתה יודע איזה חורבן אתה יוצר? מה? מה כבר יכול להיות הרב? למה הרב כל כך נסער? אמר לו, אני רוצה להגיד לך שהשלושה מילים האלה, תראה מה עשו. אתה יודע מה עשו? בטוח, בעלת הבית הלכה למטבח. תפסה את הטבחית של האלמנה הזאת שהיא מעסיקה אותה לפרנסתה, ואמרה לה, תראי, הרבנים אמרו שלא היה מלח, חסר מלח. איך עשית כזה דבר? ומה אתה חושב שהטבחית תגיד? מה פתאום? אני שמתי מלח. את לא מתביישת? מה, את רוצה להגיד לי שגדול הדור משקרנים? הרבנים שקרנים? את שקרנית. איך את מעיזה להגיד לי כאלה דברים? ואז היא כועסת, אבל אני אומר לך שאני שמתי. לא, את חוצפנית, שאת מסוגלת להתווכח נגד גדולי הדור. אני לא מוכנה, תמשיכי לעבוד אצלי. והוויכוח היה סוער, עם בחיות, עם דמעות של פגיעה. אותו גדול אומר לחפץ חיים, כבוד הרב, הרב יש לו דמיון מאוד מפותח. ומדמיין כזה תוצאה, אמרתי סך הכל, חסר קצת מלח. איך הרב לוקח את זה עד כדי כך, שכבר נהיה ויכוח, וכבר נפטר את אותה מהעבודה, איך הרב לוקח כאלה דברים? אמר לו, חפץ חיים, אתה רוצה לראות? בוא עכשיו יד ביד, בוא ניכנס למטבח ונראה. אם לא קרה ככה מה שאני אומר לך. טוב, לא מאמין, בוא נלך. הולכים, מגיעים למטבח, רואים את שתיהם, בעלת הבית והטבחית, שניהם דמעות בעיניים, נסערות. ומה קרה? אין, היא אומרת ששמה, היא כאילו אומרת, הרבנים שקרנים, אני לא מוכנה יותר שתעבוד אצלי. ממש כאילו מילה במילה, מה שהחפץ חיים דמיין, זה מה שקרה. היה עמום. התחנן על נפשו לבעלת הבית, ושילם תבין ותקילין לשכנע אותה, ולפצות את האלמנה הטבחית, כדי להחזיר את המצב. אבל תראו מה זה, שלושה מילים פשוטות, שבעצם אפילו שזה תבולות בשבח, כל נפלא, כל יפה, בשפע, אבל יש עוקץ קטן. לאיזה השלכה זה מגיע? מי מדבר על דברים שהשם ישמור, שלשון הרע מוחלט, שהרס וחורבן, שאתה מכפיש בן אדם, שאתה מפרסם איזה רוע, אפילו שזה אמת. איזה חורבן זה ממית, איזה אסון. וזה למעשה הבעיה. התורה באה ללמד אותנו מה זה חומרת לשון הרע. הרי ידוע אצל הגאון מווילנה, שפעם אחת ישב עם תלמידיו, ואז הוא שאל אותם, מה המצווה הכי קשה בתורה? אז אתם יודעים, כל אחד יכול להגיד, לשמור שבת זה הכי קשה, לשמור יום כיפור זה הכי קשה, טהרת המשפחה, כשרות, פסח, חמץ יזהר מחמץ. אומר להם הגאון מווילנה, המצווה הכי קשה ביותר בתורה, ושמחת בחגיך שבעה ימים לשמוח. אתם מבינים? לשמוח. לשמוח זה הכי קשה בחיים. שבעה ימים לשמוח, בלי להיות עצוב רגע אחד. אני אומר, בדומה לכך בדיוק, אם נשאל כל אחד מה העבירה הכי קשה בתורה, הכי חמורה, מה זאת אומרת? רוצח, הכי חמור. אדם רוצח כזה אכזרי. אדם עובד עבודה זרה, מתנצר, רחמנא ליצלן. אדם עריות, מחלל שבת, אוכל ביום הכיפורים, לוקח את החזיר ואוכל אותו. וואי, איזה עבירות חמורות נורא והיום. לא ולא, לא ולא, לא ולא. אתם יודעים איזה עבירה הכי חמורה? לספר סיפור רע על השני. הכי חמור בתורה. הכי חמור. הגמרא במסכת ירחין בדף תדבב אומרת, רבי ישמעאל אומר, כל המספר לשון הרע הוא יותר גדול משלושת העבירות הכי חמורות בתורה. אם ניקח עבודה זרה, שפיכות דמים, רצח, גילוי עריות, אלה שלושה העבירות שאדם צריך למות ולא לעשות אותה, לשון הרע הוא יותר חמור משלושתם ביחד. לא מאחד. סך הכל, מה עשיתי? סיפרתי סיפור, ככה היה באמת, נכון? אני לא המצאתי. יש מוציא שם רע שמספר דברים לא אמיתיים. זה גם עוד יותר חמור. אבל אפילו סיפור שהוא אמיתי, ועל זה כתוב, שמיעו מה הזוהר אומר. הזוהר אומר בפרשת שמיני, על הפסוק בקהלת בפרק ו', כל עמל האדם לפיו, אומר הזוהר. מה פירוש כל עמל האדם לפיו? כל הסבל שאדם סובל מצרות משונות בחיים שלו, מהרגע שנולד ועד הרגע שהוא הולך, רק בשביל העבירות של הפה, הכישרונות של הפה. הדיבור שהוא מדבר לא טוב, רק בשביל זה כל הצרות של כל החיים. כל עמל האדם לפיו, רק לכישלונות של הפה. תראו איזה חומרה. זה לא נאמר, למה לא שמרת שבת, למה לא עבדת עבודה זרה, למה אכלת טרף, שום עבירה. למה דיברת לא טוב? ויותר מכך, כותב החובת לבבות, וכך מובא בספר המגיד משרים, שהמגיד אמר, המלאך אמר למרן בית יוסף, תדע לך, אל תדאג ממה שמדברים עליך רע, כי אם בן אדם היה יודע, כשמדברים עליו רע, מה קורה בשמיים, הוא היה רוקד ושמח. למה? כי כשמדבר מישהו על חברו דבר רע, מה התוצאה של זה? כל הזכויות שלו, נעלמות, מעבירים אותו לבן אדם השני. בן אדם עכשיו יושב 10, 20, 30, 50 שנה, לומד תורה, מתפלל, מקיים מצוות, עושה חסדים ורץ ועושה. לוקחים את כל הפקט, מעבירים את זה לידי שהוא סיפר עליו את הסיפור אחד. ולא רק זה, את כל העבירות של הבן אדם השני, נכשל פה, נכשל שם, עשה הרבה עבירות, לוקחים אותם, את כל הפקט הזה, מעבירים לבן אדם שדיבר לשון הרע. עושים היפוך. היפוך היוצרות. בן אדם מגיע לעולם הבא, למה שמה גנבת, שדעת? אני אף פעם לא הייתי אפילו שמה. אתה לא היית, נכון? אתה סיפרת לשון הרע על ההוא, נכון? הוא היה. היום זה אתה היית במקומו. פשוט מהפכים את הכל. אין שום עבורה בתורה שהכל לוקחים את העבירות ואת הזכויות ומהפכים אותם מאחד לשני. אין מושג כזה. אז אמר לו המגיד למרן הבית יוסף, תשמח, תרקוד, כיוון שהכל זה רק לטובתך, אתה לא יודע מה הולך בשמיים. ככה שבן אדם שמספר סיפור הכי קטן, לוקה בכפליים, מאבד את הזכויות ומקבל את החובות. וזה הנורא והיום. אז מה העבירה הכי חמורה בתורה היום? אין כמו לשון הרע. ועוד החפץ חיים עשה את התחשיב של העבירות שאדם נכשל בסיפור איום ונורא. מגיע ל-34 איסורים. אין דבר שמגיע. אתה אוכל תולעת, אז יש 5 שלבים. זה כאילו הדבר המקסימלי. אבל יש יותר מהכל, זה לשון הרע. סיפור אחד. אז ממילא עכשיו תבינו, למה התורה מתייחסת לעבירה הזאת, שהרי הצרעת באה, אומרת הגמרא, בעוון לשון הרע. מזה פורחת הצרעת בגוף. לא עבור שחילל שבת, לא עבור שאכל חזיר, לא עבור שהוא רצח, לא עבור שהוא שדד. שום עבירה לא מביאה צרעת. עבירה אחת ויחידה שמפריחה צרעת בגוף, זהו סיפור רע על השני. שאתה מפרסם רוע אחד על השני. באה התורה ורוצה להחדיר בנו את התפיסה ואת ההבנה התורנית. מהו החטא הזה? זה החטא הכי נראה לבן. אתם יודעים, יש עבירות של הצווארון הלבן. ככה קוראים להם, נכון? כאילו איזה עבירות ברמה. או, עבריינים שבאים מקדחים, יש. באה התורה רוצה לסמל לך, אתה יודע, העבירה הזאת היא העבירה שכולה נראית לבן, לבן. יכול להיות צעץ, הפחד, בערב. הכל זה נראה, מה יש כבר? מה עשיתי כבר? לא עשיתי כלום. אני צדיק, אני אומר את כל האמת סך הכל. אומרת לך התורה, זה הצרעת, זה החטא. כדי שלהמחיש לנו שאותו צבע הלבן הזה, אותו צווארון לבן, הוא החטא הכי חמור. וכדי להחדיר בנו את התובנות, מה ההשלכות של כזה חומרה של האבון הזה, מה עושים לו כדי לתאר אותו? מקרחים אותו. מורידים לו את הכל, מחזירים אותו גוש בשר. איזה ביזיון, איזה השפלה, למה? שיפנים בתוך ליבו, ברגע שדיברת לשון הרע, מה קורה איתך עכשיו? מה הסטטוס שלך היום? תינוק, נולדת היום. התפללת? עד עכשיו לא. למדת? עד עכשיו לא. עשית איזה מצוות? אין כלום. הכל התאפס. ריסט. יש לך רק עבירות. אתה צריך להתחיל כמו תינוק את החיים. עכשיו אתה מתחיל מצווה, אולי עוד מצווה. בשביל התורה מה אומרת לו, להמחיש לו את זה? לגלח אותו, ממש, גוש בשר. תינוק, נולדת עכשיו, רק עכשיו נולדת. אתה מתחיל את החיים מאפס. זה העבירה הכי חמורה. למה? אתם יודעים למה? למה זה כל כך חמור? כותב אליהו הנביא, בתנא דבי אליהו, בפרשה כ"ו, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כלום חיסרתי לכם? יש משהו שאני לא עושה בשבילכם? מה אני מבקש מכם? איני מבקש אלא כדי שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה. זהו. אבא מה מבקש? אני רוצה שהילדים יהיו ביחד, שיהיו אוהבים, שלא יהיו שונאים, שלא יהיו בעלי מחלוקת. זה האבא שלנו בשמיים, זה מה שהוא מבקש. הוא לא מבקש משהו אחר. אם אתם תהיו אוהבים, אז זה הכל. אם תדעו לכבד אחד את השני, כך כותב הרמב״ם בהלכות דעות פרק ו' הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת רעך כמוך. לכן צריך לספר בשבחו, לחוס על ממונו כמו שחס על ממון עצמו, ורוצה בכבוד עצמו אותו דבר גם כן בכבוד חברו. לכן מה התורה באה ומחמירה? אומרת לנו, אתה מה אתה עושה בסיפור הזה שאתה מספר? אתה עושה בדיוק ההפך. אתה יוצר שנאת אחים. הרי מה התוצאה שאתה מספר רע על בן אדם? שהשני שונא אותו. אתה מפריד את הלבבות. יוצר שנאת חינם. אז הסיפור הזה הולך לאחד, לשתיים, לשלוש, לארבע. הנה, הפרדת, עשית הפרדת כוחות, שנאת אחים. בדיוק הפך הפרה הקדושה של בורא עולם. הרי כבר אומר הירושלמי, במסכת נדרים פרק ת' הלכה ד', על הפסוק לא תיקום ולא תיטור בני עמך. אז הוא ממשיל דבר יפה, הוא אומר, הבה נתאר לעצמנו בן אדם חותך את הבשר עם הסכין, ובטעות פגע ביד השמאלית שלו. האם יעלה על דעתו עכשיו לקחת את הסכין ביד שמאל ולחתוך את היד ימין? כי היא חתכה אותו. טיפש הכי גדול, נכון? למה? כי הוא יודע שזה הכל שלו. ככה לא תיקום ולא תיטור אצל אח שלך. זה אח שלך, זה גוף אחד. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כל התורה כולה. כל התורה כולה, מה אומר לו הלל לאותו גר, שרצה ללמוד את כל התורה ברגע אחד. אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, מאי דשניע לך, לא תעביד לחברך. זה כל התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנאהב אחד את השני. אם אתה תמיד תחשוב מה אתה רוצה שלא יעשו לך, לא תעשה לשני, אז אתה לא רוצה שיספרו עליך לשון הרע. אתה לא רוצה שיכפישו את השם שלך. אז ממילא אתה לא תעשה. זה מרבה אהבה, אחווה, אחדות. אבל חס וחלילה, כשבני אדם מדברים לשון הרע, עושים הפרדה, שנאת אחים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בדד יישב מחוץ למחנה ותמא תמא יקרא. מה הענישה שלך? אתה צריך להיות מבודד. נראה אותך כמה אתה יכול לשרוד להיות שם לבד, בלי חברה, בלי אחים. כי זה מה שעשית. הפרדת את הלבבות. לכן באמת החומרה מאוד מאוד גדולה בן אדם שיוצר שנאת אחים. זהו חופש הדיבור. חופש הדיבור בראשו של דבר, לייצר קרע בעם, לייצר שנאת אחים. רחמנא ליצלן כל מי ששותף למציאות הזאת. זה החורבן הכי גדול. התפקיד שלנו עם הפה שלנו, זה ההפך. כמו שאנחנו נמשיך ונסביר, עכשיו נוכל להבין מה זה קורבן, מהו הקורבן המשונה של המצורע להביא שתי ציפורים. אומרת הגמרא בערכין דף ט"ז, אמר רב יהודה בן לוי, הוא שואל את השאלה, מה נשתנה המצורע שצריך להביא שתי ציפורים? אלא אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה קרה, מה הבעיה שלך? פטפטת, אתה פטפט, לדבר, לדבר. אין גבולות, אין שליטה, אין חשבון. מביאים ציפורים שהם עושים כל הזמן, ציף, 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 והם גם פטפטנים. התיקון הוא לדבר איתך לשפה שלך, על הפטפטת שלך, שאינה בשליטה ואינה מחושבת, ולא חושבים על ההשלכות, תביא שתי ציפורים. ומה עושים? למה שתי ציפורים? כי הדיבור של האדם הוא בעצם מפתח החיים. כל היתרון הגדול של האדם, במה הוא נחשב בארבע יסודות הבריאה? המדבר. הדיבור הוא כוח, הוא עוצמה. אבל בדיבור ישנם שני חלקים. יש את החלק היצרי, יצר הרע, יש את החלק היצר הטוב, יש את החלק החיובי, יש את החלק השלילי. תלוי איך משתמשים בדיבור. אז מביאים שתי ציפורים, כדי לסמל את שתי סוגי הדיבורים. ציפור אחת שהיא השלילית. שוחטים. ומה עושים? לוקחים את הציפור השנייה שהיא מסמלת את החלק השני בדיבור החיובי, טובלים אותה בדם ומשלחים אותה. למה? לא לשכוח. ראית כשמפטפטים לא נכון מה עושים? שוחטים. אז תזכרי, שמים לה דם שילווה אותה עד שיחדור לה בעצמות, שלא מפטפטים יותר. לשמור על הפה. לכן התורה מביאה את שתי הציפורים, ושוחטים אחד, ואת השנייה טובלים בכוונה כדי לתת את הזיכרון. לכן חובתו של האדם למעט בדיבור. וכמה שימעט בדיבור, ההפך הוא יזכה לאריכות ימים. הרי כתוב, אמר שלמה המלך במשלי פרק י' פסוק כף זין, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. אומר הבן איש חי, מה הפשט? למה יראת השם מוסיפה ימים, מעריכה ימים, ואילו הרשעים מתקצרים להם הימים? למה? כיוון שכתוב בספרי המקובלים, לכל אדם יש תקציב כמה הוא יכול לדבר בחיים שלו. החיים שלו הם בנויים, נתנו לו מיליון, 10 מיליון מילים לדבר בחיים. זה החיים שלו. דיברת 10 מיליון, נגמר לך החיים. אז אם אדם פטפט יותר מדי, ומפטפט על קשקושים, אז במילא החיים שלו מתקצרים. אם אדם ממעד בדיבור, מדבר רק דברים של קדושה, אז ממילא זוכה לאריכות ימים. ולכן מוריי ורבותיי, אחרי הדברים האלה בוא נתבונן. אנחנו חווים אסונות כבדים. שהקדוש מדבר איתנו בשפה הכי קשה. שתי תינוקות, שתי אחים תינוקות, שתי אחים גדולים, שתי אחיות גדולות, וכולם לפני החופה. הקדוש קורע את האחים האלה. למה? למה אסונות כאלה? למה האסונות האלה משונים? שכדי לזעזע לנו את הלבבות. למה? אתם יודעים למה? לצערנו הפלגנות שקורעת את הלבבות מפרידה את האחווה, כי כולנו אחים, אנחנו בני אב אחד. בורא עולם מבקש מאיתנו להיות אחים ואחיות. אתם לא מעריכים את האחים והאחיות? בואו נפריד. לוקחים אחים, אחיות, להראות לנו, אנחנו קורעים את האחים, קורעים את האחווה שבינינו. מה השם יבקש מאיתנו? תהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. כמה חשוב שאדם יבין וישכיל וילמד. חופש הדיבור זה חורבן העם, חורבן החברה, קרע בלבבות של עם ישראל. התורה מלמדת אותנו שהפרה הקדושה האמיתית זה אהבת ישראל, שמירת הדיבור, ניצול הדיבור בצורה הנכונה, איך להרבות אהבה, איך להרבות אחדות בעם ישראל. כי זה, רק זה יביא את הגאולה. לא נחרב את המקדש אלא בעבור שנאת חינם, בשנאת חינם גדולה מכל העבירות כולם. יותר משלושת העבירות החמורות. אדם צריך לחשוב דקה אחת לפני שמדבר, אני הולך לאבד את כל אוצר חיי, מה שעשיתי. ולא רק זה, אלא לקבל אוצר הפוך. איך אדם יכול לדבר? כמה צריך לפחד מכזו עבירה? זה הדבר הכי חמור. ולכן, אנא, צופים מאזינים יקרים. כל אחד יקבל על עצמו. למעט, לשמור את הפה, לחשוב לפני שמדברים. להשתדל איך להרבות אהבה, ולא איך להרבות שנאה. למנוע שנאת אחים. כל מה שכל אחד יכול לעשות. ועל ידי זה נזכה. כאשר נזכה להקיים את המצוות אהבת רעך כמוך, נהיה אהובים בעיני בורא עולם. יאמר די לצרותינו ויחיש את גאולתנו. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.